שבת שלום ומבורך לכל הצופים והמאזינים היקרים. שבוע נקרא פרשת משפטים, ואני רוצה לעמוד על נקודה חשובה מאוד לכל אדם ואדם, שצריך תמיד לחשוב, אבא תמיד מסתכל עליך. כתוב פרשתנו דבר מעניין, כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. ובפרק כ"ב פסוק ו' כתוב, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב, אם ימצא הגנב ישלם שניים. זאת אומרת, התורה אומרת לנו שאדם שגונב, קודם כל אם מוצאים את הגנב שלם כפול, ואם הוא לקח שור עושה ושחט, שחט אותו, אכל אותו, עשה סעודת מלכים, או שמכר אותו, משלם חמישה בקר תחת השור וארבע תחת הצאן. ומאידך התורה ממשיכה, כותבת בפרק כ"ג, מה יהיה עם אדם גזלן, והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל. מצד שני התורה מתעדת, מלמדת אותנו, שאם אדם גזל, אז משלם את הגזלה, מחזיר את הגזלה. זאת אומרת שהתורה מבדילה בין גנב לבין גזלן בענישה שלו. גזלן משלם את מה שהוא לקח, גנב מתחיל בכפול, ואם הוא הסתחר, שחט, עבר, מחר, פי ארבע או פי חמש. הגזלן לא. טבח, מחר, עשה הכל, שום דבר, שלם מה שהוא גזל. למה? איזה פרוטקציה עושים לגזלן יותר מהגנב? למה? במיוחד שאם אנחנו נתבונן, הרי הגזלן הוא יותר אכזרי. גזלן, מה ההבדל בין גזלן לבין גנב? גנב בא בסתר, מנצל הזדמנויות, עוקב שאין בעלי בבית, ובא לוקח, אם זה במחתרת, בלילה, או ביום שאף אחד לא נמצא, הוא לא מציק לו, הוא רק לוקח לו את הרכוש ובורח. גזלן הוא בעלים, עולם התחתון. הוא בא לך בכוח, בריון, בבקשה תביא את זה, ואם לא, השם ירחם. והוא, התורה אומרת לו, בבקשה, אין בעיה, תשלם רק מה שלקחת. אבל הוא טבח, הוא מכר, שחט, איך זה יכול להיות? וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, חושן משפט. יש הבדל בין גנב לבין גזלן. גזלן שאכזרי ובא בכוח, באלימות, משלם רק מה שהוא לקח. לא משנה מה הוא עשה עם זה. גנב, לא ולא. אם נמצא גניבה משלם כפול, זה מתחילים בכפול, ואם מסתחר עם הגניבה, או שחט, או טבח, משלם פי ארבע או פי חמש. למה ולמה? זו שאלה. שאלה בפרשתנו, זה לא פשוט. להבין את המושג הזה. זה חושן משפט, זה לא פסיקה של בתי משפט, זה פסיקה של התורה, שמבדילה בין גנב לבין גזלן, ונבין גם בזה את המהות, ההבדל בין חשיבה ופסיקה תורנית לפסיקה של ערכאות של אומות העולם. צופים מאזינים יקרים, כשאנחנו נתבונן, תראו מה קורה, מה מתחולל. הרבה לצערנו הרב אנחנו חיים בתוך רבים כאלה שטועים, ותמיד חושבים לנצל את האי ידיעה של האדם, לרמות אותו, לגנוב אותו, לעבוד עליו, לעשות, להעליל עליו העלילות, ואף אחד כאילו לא יודע, לא רואים, לא שומעים, לא יודעים. היום אתה רוצה לחסל בן אדם, דוחף איזה עלילה מהצד, ונגמר עם הבן אדם, השם ישמור. וכן על זה הדרך. בני אדם חיים בצורה כזאת, מתוך אמונה ומתוך הכרה ומתוך הבנה, שבעצם הכל אפשר לעשות. העיקר הוא עושה את זה בצורה שאף אחד לא רואה אותו, לא שומע, לא יודע. ומאחורי הגב הוא תוקע את הסכין, והוא מרגיש על הגובה, הוא הצליח, הוא עבד על זה, רימה אותו, מביא לו את הרכב, אומר לו, תשים הרכב שלך גמור. הוא מסכן, הוא הולך בתמימות, לא מבין כלום, למה קרה לו תקלה, סך הכל היה איזה משהו קטן שסיבך את העסק, עושה את זה בחמש דקות, אומר לו, מה אני אגיד לך, עבדנו כל היום על הרכב שלך, ולפעמים אומרים לך, לא, לא גמרנו להם לעבוד את העבודה, תבוא מחר, בכלל לא ראו, לא נגעו בו אפילו, אבל כדי שירגיש שהבן אדם עובדים לו על הרכב כל כך קשה, אז מחר אפשר להגיד, שמה, 5,000 שקל, אין בעיה, על מה? על שקל, על 15 שקל, בני אדם עובדים על בני אדם, וזה לא רק בזה, דוגמאות אחרות ללא גבולות, ובני אדם חיים בתחושה, הצלחנו. אנחנו עושים את זה בלי שירגישו בנו, לא יודעים, לא מבינים, מנצלים את החוסר ידע, את התמימות, ובאה התורה ללמד אותנו, אוי ואבוי, אבא מסתכל עלינו מלמעלה, אבא מסתכל עליך, מסתכל. אני אפתח בסיפור שפורסם בתקשורת, פורסם כבר מזמן, שהיה באחד החתונות, באחד החתונות ברמלה, באיזה אולם, הייתה איזה חתונה, היה אירוע, בעל, כמובן כולם משתתפים בשמחה, האבא של החתן הכין מלפני כן את הכסף לשלם לבעל האולם, שם לו בוכתה בכיס של החליפה, שהכין את זה כדי שצריך לשלם, כי הרי אולי סיכמו שהמתנות הולך לחתן והכלה, או שלא פותחים אותה מיד, אז הוא הכין לו כסף כבר לשלם לבעל העולם, שם לו בכיס חבילת ערימת כסף, סכום מכובד, לא יודע, 10,000 שקל, 10,000 דולר, לא משנה. בסופו של דבר, בתוך החתונה, הוא שמר על הכיס, על הכסף כבבת עינו, אבל מתוך השתייה וההתלהבות והשמחה, אומרים לו, בוא, 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 תרקוד, תרקוד קצת עם החתן וזה. טוב, רגע, רגע, הוא מוציא את החליפה, למה הוא קשה לו לרקוד גם עם החליפה וככה, שם את החליפה, תלה אותה, והלך לרקוד עם החתן. הוא אחד שם עין, ידע שיש לו פה משהו, כנראה נודע לו שהוא הביא את הכסף, שהוא אמר, הוא סיפר את זה כנראה, שהוא הכין את הכסף לחתונה. הוא ניצל את הרגע, מסתכל ימין, שמאל, אף אחד לא מכניס את היד, שהיא מוציא את החבילה, מכניס לכיס ומתקדם, והולך, וואי, נפעל הפייס על המקום. ממשיכים את החתונה רגיל, שרים, שמחים, שותים. עכשיו בן אדם אחר כך חוזר, מגיע לזה האבא של החתן, לוקח את החליפה, לובש, צריך לשלם לבעל האולם, מכניס את היד, אין, וואי, איפה הכסף? נגנב. מה עושים? נביא משטרה, לא נביא משטרה? עכשיו נהרוס את כל החתונה. תבוא משטרה, עכשיו תתחיל לעשות פה חיפושים. נהרוס את כל החתונה. החליט האבא לשתוק. ניסה להתעניין זה שאף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. אתם יודעים שבסופו של דבר, אחרי החתונה עובר איזה חודש, חודשיים, הצלמים הרי עד שמכינים לך תמונות ומכינים לך את הסרטון של החתונה, לוקח זמן תמיד. אחרי איזה חודש וחצי, סוף סוף הגיע התסריט של החתונה, והחתן והכלה עשו אירוע משפחתי כזה, מפגש משפחתי, ולהראות את הצגת הבכורה של החתונה, איך זה היה וכו'. ויושבים, כולם יושבים, שני הצדדים יושבים שם, ומסריטים, ומתחילים לראות את החתונה, וכמה זה נפלא, איזה יופי. ונהנים מהחתונה והם מגיעים לשלב של הריקודים שאומרים לאבא של החתן, בוא תכנס למעגל, ורואים איך שהוא מוריד את המעיל ושם את המעיל. ומה רואים אחר כך? האבא של הכלה עקב אחריו, מאיפה יודע? הוא ידע שהוא הכין את הכסף לחתונה לעולם. הלך, הכניס את הכיס, מכניס לכיס שלו ובורח, וממשיך כאילו לא קרה כלום. מה אתם אומרים עכשיו, מה קורה? יש עם כל הילדים פה, משפחה, צד של החתן, צד של הכלה, היה סרט בכורה כזה להראות את הסרטון. היה מחפש שהאדמה תבלע אותו מרוב בושה. הוא לא חשש שהמצלמה מסריטה אותו. יש לו עין רואה, אבא מסתכל עליו. מסכן הבן אדם. איזה ביזיון, איזה שפל, איזה בושה. כמה היה מוכן לשלם בשביל שלא יקרה לו כזה דבר. מוריי ורבותיי, זה לצערנו הרב קורה לכל אדם. שם הייתה מסרטה של החתונה, אבל יש מסרטה תמידית שאבא מסתכל עלינו. תסתכלו לשמיים, אבא מסתכל עלינו. כל מה שאתה עושה, בכל מקום, אין מחיצות, אין חציצות. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף עין ת', שאלו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, איך ייתכן שהתורה מחמירה על הגנב יותר מהגזלן? לא הגיוני. אם אנחנו הולכים לפי השיפוט השכלי שלנו, אני חושב שההיגיון אומר, הגזלן שהוא אלים, מגיע לו בכפלי כפליים עונש. למה אתה מקלה עליו? אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, אתם יודעים מה ההבדל בין הגנב לבין הגזלן? הגזלן הוא אדם אלים. הוא לא עושה שום חשבונות לאף אחד, לא לבורא העולם ולא לבני אדם. הוא בא עם הכוח שלו, לוקח. זאת אומרת, אצלו הפחד שלו מבני אדם הוא לא פחד יותר גדול מהפחד מבורא העולם. זה הכל, הוא לא פחד משום דבר. מגיע לו רק תשלום על מה שהוא לקח. גנב, איך הגנב גונב? מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. אפשר לקחת את הכסף מהכיס, לוקח. למה? הוא מפחד שמישהו יראה אותו, אוי ואבוי מישהו יראה אותו. הוא מתבייש, הוא לא ילך לעשות כזה דבר. אבל רגע, אבל יש לך אבא מסתכל למעלה, יש לך מצלמה. איפה בורא העולם? אצלו בורא העולם לא קיים. לא קיים בורא העולם. בני אדם קיימים. מפחד מבני אדם יותר מאשר מבורא העולם. אתם יודעים מה זה הסכנה הזאת? כשבן אדם יש לו את החולשה הזאת, אז הוא מועד לפורענות להמשיך ולגנוב ולגנוב ולגנוב. כשאדם הולך באלימות גזלן, הוא אצלו בורא עולם והאדם אותו דבר, הוא לא חושב על כלום, הוא אלים. אבל זה לא דבר שיכול לעשות תמיד. הוא גם מפחד שמישהו ייתן לו אגרוף בחזרה וישבור לו את העצמות. זה לא מועד להיות ככה כל הזמן. יכול להיות שבאיזה שלב הוא יעצור. אבל גנב, שאצלו הוא לא עושה חשבון לבורא עולם בכלל, זה בעיה. זה שורש שיכול להידבק בו. לכן התורה מחמירה בגנב, כיוון שיש לזה גרורות והמשך, באה התורה מענישה אותו כפול ופי ארבע ופי חמש, כדי לעצור אותו, לעשות חושבים. יש אבא מסתכל עליך מלמעלה. ככה צריך לחשוב תמיד, זה כמו שמסופר. היה פורסם על איזה בכיר מהבורסה, שפעם אחת היה אחד מהעסקנים של הבורסה, הייתה לו מעטפה עם יעלום, יקר יקר, 80 אלף דולר היה יעלום הזה. וכמובן שיש את הפרטים בתוך הזעת מעטפות קטנות, עם כל הפרטים שלו והכל, שזה מזוהה שזה יעלום שלו. הבן אדם נכנס לבורסה, הוא יודע שהמעטפה היא נמצאת אצלו. עכשיו, עלה בקומות, הגיע למשרד שלו, נכנס למשרד, עכשיו הוא רוצה להוציא את המעטפה, אין מעטפה. מבין שנאבד לו בתוך הבורסה. אם נאבד בתוך הבורסה, ינסה עכשיו לחפש, מיד רץ. התחיל לחפש. כל הדרך שהוא הלך, אולי איזה מעטפה, אולי מעטפה, אולי, אולי. שואל, אולי מישהו ראה מעטפה וזה, שום דבר, אין. אבל זה 80 אלף דולר, זה לא איזה דולר, זה לא 100 דולר, 1,000 דולר, זה 80 אלף דולר, הוא לא מוכן לוותר עליה בקלות. חיפש, מה עושים? בסופו של דבר, יעצו לו פשוט, יש מצלמות לבורסה. הבורסה היא מצולמת והכל מתועד, מעליות, מדרגות, פרוסדורים, הכל מתועד, בגלל החששות של כל מיני דברים. קיצור, הלך למצלמות, יודע את הזמן שהוא הגיע, פותח את המצלמה, ומהרגע שהוא התחיל להיכנס לבורסה, עוקב אחריו כדי לראות איך מה קורה איתו, רואה, הולך, 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 מגיע, איפה נפלה לו המעטפה? כשהגיע לקומה שלו, הוציא כנראה משהו מהכיס, ונפלה לו המעטפה בלי להשים לב, נפלה לו המעטפה. ואז מה קורה? הוא נכנס למשרד שלו, ומה קרה אחרי זה? הוא רואה את השכן שלו, שיש לו גם כן משרד לידו, שהוא אחד מבחירי הבורסה, שהוא עבר שם בדיוק אחרי זה, רואה מעטפה, מרים אותה, שם בכיס והולך, נכנס למשרד שלו. טוב. אז עכשיו הוא כבר יודע מי לקח את המעטפה. לא רצה לבייש אותו בצורה כזאת ישר. אז הוא קרא לו, דיבר איתו, אמר לו, תגיד, תשמע, היום אני אגיד לך על הפנים, נפל לו, נאבד לו מעטפה וזה, מאוד יקרה, עם יעלום, אולי שמעת, אולי ראית, מה אני עושה, איך אני עושה וכו'. ואין לו, מה אני אגיד לך את האמת, לא יודע, לא שמעתי, לא ראיתי, לא כלום. הוא רואה ככה, חשב אולי, גיד, כן, בטעות, או מה, אני אחפש איך לרדת מהארץ, שום דבר. אומר לו, מה? אתה לא יודע מי לקח, לא ראית? הנה התמונות. והמצלמה. תראה איך אתה מרים אותה, איך אתה מכניס אותה לכיס, איך אתה לוקח אותה. כתוב שם הפרטים. מה יעשה בן אדם כזה מסכן? הוא לא חשב לרגע שיש מצלמות בבורסה. לא שם לב, הוא חשב שלא יראו, הוא חשב שלא יגיעו לרגע הזה של המצלמות. כמה בן אדם, צערנו הרב, וכמובן ישעו אותו מהתפקיד שלו, מהבורסה לשנה, זה חוסר אמינות, אבל זה מה שקורה לבן אדם, שבן אדם, ממה הוא מפחד? הוא מפחד אנשים שיראו אותו. כשלא רואים הוא לא חושב אפילו, אבל יש מצלמות, יש אבא מסתכל מלמעלה, הגמרא במסכת ברכות דף כ"ח אומרת, כשחלה רבן יוחנן בן זכאי נכנסו אליו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבנו ברכנו, אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? אמר להם, ולוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראה לי אדם. רבן יוחנן בן זכאי שאמר לנו את הסוד המבדיל בין גנב לגזלן, למה הענישה שונה? כי אצל הגנב אין בורא עולם, הוא לא מפחד בורא עולם, הוא מפחד מבני אדם. אמר להם, אני מברך אתכם, הלוואי ויהיה לכם יראת שמיים מבורא עולם כמו שאתם מפחדים מבני אדם. עד כאן, זה כל הברכה שאתה מברך אותנו, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, גדולי התנאים, אתם יודעים מי זה התלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. תקראו פרקי אבות. אומר להם, כן, 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 כן. זה לא חוכמה לדעת, זה לחיות, להבין. אתה רואה שאתה חושב לעשות עבירה, אתה מתחבא. אתה רוצה שלא יראו אותך. מה, אתה יכול לקחת רכב למוסך, להגיד לו, תשמע, יש לך הרס, ותתקן אותו לידו בפרצוף, שבתוך שתי דקות גמרת את זה, ואחר כך תבוא לבקש כסף? לא, לא, אדוני, תלך, זה לפחות מושבת יום יומיים. אתה לא יכול לעשות את העבירה לפני הבן אדם, הוא יערוב אותך, גנב שכמוך, מה, על מה אתה לוקח לי? לכן מה עושים? כל דבר אתה מבין, נותן לך את הזמן שתבין ותחשוב שפה מהפכה. אבל יש מצלמה מלמעלה, האבא מסתכל עליך מלמעלה. ראיתם איך עשו פעם את התמונה של מרן, אז עושים מרן הרב עובדיה עם הלוויה שלו, כאילו כל המיליון איש ככה, והוא מסתכל עליהם מלמעלה. בורא עולם ככה, אבא שלנו שבשמיים. הרי אנחנו עכשיו בשיעורים האלה מדברים הרבה על אבא שבשמיים. כמו שדיברנו שיעור שעבר, יש לנו שתי אבות, יש אבא ביולוגי, יש אבא בשמיים. שאוהב אותנו, מרחם עלינו. ואבא הזה מסתכל עלינו כל הזמן מה אנחנו עושים. הוא מתעד כל הזמן. אז אמר להם, אתם חושבים, הלוואי ובן אדם יפחד מבורא העולם כמו שהוא מפחד מבני אדם. זה דבר גדול. זה המציאות. היה פעם אחת מספר הרב שלמה זלמן אוהב זכרונו צדיק וברכה. היה רגיל לספר סיפור מעניין. שפעם אחת בא לו איזה אחד מזקני האדמו"רים בא לבקר אצלו. וישבו, דיברו, כמובן, כיבד אותו, הכל וכו'. כאשר באו להיפרד, הרב שלמה זלמן ליווה אותו. הזמינו את המונית כדי שיקח את האדמו"ר. וירד איתו עד למטה לכביש, אבל המונית עוד לא הגיעה, התעכבה. אז ביקש הרב שלמה זלמן אוירבך להביא כיסא שהאדמו"ר ישב. האדמו"ר אמר לו, אני לא מוכן לשבת. למה? כבר הביאו כיסא, כבודו מבוגר, שישב על הכיסא. אמר לו, לא, אבל למה? אמר לו כבוד הרב, האדמו"ר הזה אמר לרב שלמה זלמן אוירבך, אמר לו, אני לא מסוגל, הרי אתה יודע מה כתוב בפרקי עבודה? הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בעל ידע עבירה, אומר רבי. עין רואה, אוזן שומעת. כל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, הכל מצולם, הכל מתועד. תחשוב לרגע, אני מנסה לחשוב עכשיו לעצמי, הנה הורידו כיסא, ואני יושב ברחוב, על כיסא, והרב שלמה זלמן, אורבך מגדולי הפוסקי הדור, עומד. כזה תמונה הראו לי בשמיים. אני מסוגל לראות את זה? אני אתבייש. מה אני אענה להם? לא מוכן שכזה תמונה תהיה מתועדת למעלה. והרב שלמה זלמן, הוא יצא מכליו, מגדרו. זה גדולה. שבן אדם אפילו לשבת על הכיסא חושב, איך התמונה הזאת תהיה, איך הפוזה הזאת תהיה בשמיים. אז הוא כל הזמן היה מספר על זה. ככה בן אדם צריך לחיות את החיים. לחיות כל הזמן שהוא אבא, מצלם אותך, מסתכל עליך. אל תשכח את זה. לכן התנה, באמת, ככה כבר דוד המלך אמר. מה דוד המלך אמר בתהילים? עד מתי רשעים, עד מתי רשעים יעלוזו, יביאו, ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי אבן. עמך השם ידכאו ונחלתך יענו, אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו. ויאמרו לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב. אומר להם דוד המלך, בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו. הנות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. אומר הרד"ק, הרי הקדוש הוא היצרן של הכוח של הראייה, של הצילום. הוא היצרן של כוח השמיעה. כל הטכנולוגיות שקיימים בעולם, זה רק מעתיקים חלקיק מכל הטכנולוגיה של הראייה ושל השמיעה של האדם. אז כל המצלמות זה הכל מעין העין. כל ההקלטות והאזנות זה מעין מערכת האוזניים. נו, אז אם הקדוש הוא היצרן, שהוא מייצר את הפטנט, זה פטנט רשום של בורא עולם, הוא לא רואה אותך, הוא לא מצלם אותך, הוא לא מתעד אותך, איך אתה חולם, איך אתה טועה, שלא רואה, לא שומע אף אחד, איך אפשר לחשוב על כזה דבר? אבא מסתכל עלינו מהשמיים, לכן אומר לנו התנא בפרקי אבות, רבי, מתי אתה חשוב על שלושת הדברים האלה, שעין רואה ואוזן שומעה, וכל מעשיך בספר נכתבים, זה האמצעי לעצור את האדם מכישלונות, מעבירות וממעידות, מעלילות, מטעויות, מכל מיני דברים, רחמנא ליצלן. כי האדם צריך כל הזמן לשים לנגד עיניו, אבא מסתכל עליי בשמיים. הרמב״ם במורה נבוכים כותב בפרק, בחלק ג' פרק נולף, הוא כותב על הפסוק, שיוויתי, מה שאמר דוד המלך בתהילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. אומר הרמב״ם מה כוונה דוד המלך. אם בן אדם כל הזמן ישים לנגד עיניו, הנה אבא נמצא פה, אבא יסתכל עליי. כמו היד הימין שלך. אתה נפרד מהיד? לא, נכון? צמודה אליך כל הזמן. ככה הקדוש הוא צמוד אליך כל הזמן. מה זה יעשה? בל אמות. הוא לא יתמוטט, הוא לא ייקשל, הוא לא ייפול ביד היצרים שלו. כי כל הזמן זה יהדהד לו, יש תמונה, מצלמים אותי, מתעדים אותי. זהו מה שכתוב, השם צילך על יד ימיניך. אתה צריך כל הזמן לחשוב שהקדוש ברוך הוא צמוד אליך בכל עת ובכל רגע, בסתר ובגלוי, בכל מקום, הכל הכל מתועד. כך שכותב, שזה פוסק הרמב"ם בשולחן ערוך בסעיף הראשון, הוא אומר, שהשיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כי דיבורו במושב המלך. זאת אומרת, בוא נחשוב, בן אדם איך מתנהל. כשהוא בבית הוא מסוגל להיות כמו איזה חיית טרף, צועק, צועק. רק ייכנס לאיזה בן אדם נכבד, הוא יכול לעשות את זה. הוא יתבייש. הוא יכול ללכת לא צנוע, לא. או רק בסתר. אם אתה יודע שבורא עולם נמצא איתך כל הזמן, אז בן אדם לעולם יהיה אדם אל השמיים בסתר כבגלוי. לא צריך להיות לך הבדל באיזה מצב, באיזה סיטואציה אתה נמצא. תמיד אתה צריך לדעת שאתה נמצא חשוף לפני ברא עולם, והכל מצולם והכל מתועד. זה האמצעי להביא לאדם יראת שמיים, כך כותב המסילת ישרים, שזה הדרך לקניין היראה. ותראו מה הבטיח המגיד למרן הבית יוסף, המגיד בפרשת כי תישא. הוא אומר למרן הבית יוסף, אני השם עמך, אזכך להעמיד תלמידים הרבה ולהדפיס ספריך ולפשטן בכל גבול ישראל, רק כי תדבק בי אוטורתי ובהירתי ותדיר כל מחשבותיך יהיו בי באימה ובהירה. מה תעשה? כי תדיר, תצייר שם השם נגד עיניך, ככתוב בכתב דיו שחור. כל הזמן תסתכל כאילו יש לך מול העיניים יותקה ואופקה. וכמאמר דוד המלך, שיביתי השם לנגדי תמיד, ובכך תיכנע ותחרט תמיד מפני השם, ותסיר כל מחשבותיך מלבך, ואין לך לחשוב בעסקיך. כי אם בבית הכיסא, המקום המתונף, כי הרהור בעסקיך אינם מועילים לך, עד הרבה הם מזיקים לך, לכן ייזהר. והוא אומר לו, כשאתה תעשה את כל זה, אתה תצליח בכל. כשאתה יהיה לנגד עיניך, לנגד עיניך תחשוב תמיד, אבא מסתכל עלינו, אבא עומד, תסתכל למצלמות מפה, מימין, משמאל, מאחור, מקדימה. בן אדם עושה מתנהל אחרת. לכן כותב הרבי צדוק הכהן בצדקת הצדיק, למה תקנו חכמים את הברכות בלשון נוכח? ברוך אתה. מי זה אתה? הרי אנחנו מברכים בורא העולם. כדי שאתה תחשוב שאתה מדבר איתו עומד על ידך. תתבונן. אתה מדבר עם מי? בורא העולם. אז לכן ברוך אתה. הוא פה לידך. זה הדרך. וזה מה שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף עם זין. מה זה נקרא בן אדם שהוא צנוע? שגם בסתר, אפילו כשנמצא במקום נסתר, הוא מתנהג כמו שהוא נמצא במקום גלוי. מתנהג בסתר, בצניעות. זה צנוע. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, אור החיים סימן ג'. כי זה הדרך שהאדם צריך, כמו שמסופרת הגמרא על קמחית, איך זכת לשבעה בנים כהנים גדולים? כי אצלה כשהייתה יושבת בחדרי חדרים, קורות ביתה לא ראו את צערותיה. לא בגלל שיש מישהו לידה. זה נקרא צניעות. לזה קוראים צניעות. יש לנו רבנו בחי, הוא אומר דווקא, דבר יפה, הוא אומר שהתורה כותבת לנו לא תקלל חרש ויראת מלוקיך. הוא אומר, מה הבעיה בחרש? חרש, אתם יודעים, אתה יכול לקלל אותו איך שאתה עושה לו מי שברח. מי שברח אבותינו שבוע עליך. כל הכללות הוא יגיד לך בסוף, אמן. הוא חושב שאתה מברך אותו. איפה הבעיה? מה אכפת לך שאני אקלל? אם הוא פורק את העצבים על החרש הזה, יותר טוב מאשר ילך לבן אדם שיפגע ממנו. לא, לא, ויראת מלוקיך. זה לא הבעיה של החרש. איפה אתה בבורא העולם שנמצא לידך? ויראת מלוקיך. אדם צריך תמיד לחשוב שיש מצלמות. היה פעם אחת, מעשה שהיה, היה מרבה בין שתיים וכולי, בקיצור, אתם יודעים היום שהשיטה היום כדי לחסל בני אדם ולגמור, עושים איזה עלילה, תיק, פותחים תיק, גומרים את העניין, יאללה, סוגרים את הבן אדם ונגמר, במקום לשבת ולהתכתש. אז היה בן אדם רם העללים, שהחליט מתוך שהיה לו ריב, החליט להמציא עלילה. מה להמציא עלילה? אתם יודעים להמציא עלילה שיש פוגע, הוא פוגע בילדים בצורה לא צנועה. היום זה אחד העבירות הכי חמורות שיש, שכשפוגעים בילדים שהם חסרי ישע, אז העונש הוא ממש מרבי, ויש יושבים גם עשרות שנים רחמנא ליצלן. והחליט שהוא מעליל על אליו. למה? הוא אומר שהם מתוך הידידות הם באים הרבה לשבתות להתארח, והבן אדם הזה שהסתכסך איתו, אז הוא אומר שתשמע, הוא כל הזמן מתעלה לו בילד. לקח את הילד שלו, נתן לו, אמר לו, אני תחכה כסף, אבל בתנאי שאתה תגיד, תספר שהוא מתעלה בך ומשחק לך באיברים שלך וכו' וכו'. עכשיו, מתי הוא מתארח? הוא מתארח רק בשבתות. אז הוא ידע שבתות הוא לא יכול, ביום חול יכול להיות שיכולים לצלם, אז יכול להוכיח שזה לא נכון, אבל בשבת הוא לא יכול להוכיח כלום. אז מלא, העלילה תתפס כמו שצריך. איפה נפל הבן אדם המעליל הזה? כי בבית הזה היו מצלמות, יש מצלמות 24/7. וברגע שהלך, יצג אותו עורך דין, בא עורך דין כנגד, מצלמות. אין שום נגיעה מעולם, בכלל לא ישב אפילו אצלו הילד. לא נגע בילד. אחמנא ליצלן, עלילת שווא. את זה הוא לא חלם לרגע שיש מצלמות. וכך צריך האדם תמיד, וזה הטעויות של כולנו. איפה טועים נופלים בטעות הזאת כשלא מבינים שיש מצלמות? תמיד מרן הרב עובדיה יוסף היה מספר סיפור על הנושא, להמחיש לנו עין רואה, שזה היה לפני איזה 150 שנה. היו איזה שני, היה סוחר אחד גדול, שתמיד היה מספק סחורה לכל מיני סיתונאים, ואחד הסיתונאים הוא היה מאוד מיודד איתו, והיה לוקח ממנו סחורות בהקפה בכמויות, ופעם אחת לאחרונה הוא לקח ממנו כמות אדירה, ממש 1,000 רובל, זה היה משהו, ממש סכום ענק. ובדרך כלל אותו סוחר, תמיד כל תקופה הוא לוקח, שולח את החשבונות לכל אחד כדי להכין לו את הכסף, והוא גבה את הכסף מהם. עכשיו הפקיד שמכין לו את כל הדברים האלה, הכין, יש הרי לכל אחד את הרשימות שלו, מה הוא לקח, איזה סחורות לקח וכולי, וכמה החוב שלו, אז הוא לקח גם כן את השטר, ויש הרי, יש חתימות, התחייבות. אתה בא לוקח סחורה, אתה חותם, לקחתי זה, זה מאושר. ככה הוא גובה מהם את החוב. אותו פקיד, כאשר הוא סידר את הדברים האלה, את המעטפה של ההוא, שלקח ממנו סכום גדול, והוא הכין אותה בשביל לכתוב לו את הכל, אחר כך הוא לא שם לב משום מה, כשהוא כתב לו את החשבון, הוא שם גם את הפתק של החתימה, הוא שם את זה בתוך המעטפה ושלח את זה. שלח את זה לבן אדם. עכשיו, אם אין לך חתימה, אז נהלך לך הכסף. פתאום בעל הסוחר רואה שהוא עשה כזה טעות חמורה, מה עושים עכשיו? שלח מכתב לסוחר, אמר, סומך על נאמנות שלו שהוא יבין שהיה פה איזה טעות. כשכותב לו מכתב, אתה מבין שהיה פה איזה טעות, שלחו לך את השטר, אתה חתום עליו, אתה צריך לשלם לי את החוב, ענה וכו' וכו'. לא עונה לו, לא עונה לו, אחר כך הוא כותב לו, והוא מנדנד לו במכתב נוסף, עוד מכתב, משיב לו, אומר, תשמע, אתה מדבר בכלל. אני פרעתי את אחד את הכל, אין לי שום חוב כלפיך. לא שייך כלום, את מה שהוא פיחד, זה ככה קרה לו, חשך עליו עולמו. זה ממש ממוטט אותו לגמרי. אז מה עושים? הלך לאחד מגדולי הדור, הלך אליו, ממש בוכה, מה עושים? זה ממוטט אותו לגמרי. מה הוא יעשה? אמר לו, תשמע, הם גרים בעיר מסוימת, והגדול הזה גר במקום אחר. אמר לו, שאני בעוד חודש אגיע לשם, אתה תבוא לדין תורה שם. בינתיים מה עשה אותו גדול? התחיל לברר קצת על הסוחר ההוא שהוא אומר שפרע וכו'. כי ניכרים היו דברי אמת, שהבן אדם באמת מדבר ובוכה מכל הלב, שהוא פשוט גנב אותו ובטעות נשלח לו השטר. התחיל לברר, מברר, אנשים אומרים, תשמע, הוא בן אדם ישר, בן אדם הגור, בן אדם טוב. אמרו לו, יש לו מלמד, מחנך שהוא מלמד את בן אחותו. אחותו נפטרה, והוא מגדל את בן אחותו אצלו בבית, אותו סוחר שגנב. אז הוא, אתה יכול לשאול אותו, כי הוא מכיר אותו ממש טוב. הלך גם שאל חקר אצל המלמד הזה, אומר לו, לא, שום דבר. אבל בסוף אמר לו המלמד, תנסה לזכור, אולי פעם סיפר לך, מה מספר הילד עליו, איך הוא, מה הוא, ולא כל הזמן עומד דווקא טוב, מפנק אותו והכל וכו'. ואף פעם הוא סיפר כלום, ואף פעם שום דבר לא. פתאום הוא נזכר. פעם אחת הילד הזה בא מספר שהדוד שלו חילל שבת. שהוא לקח איזה נערות, שרף עם הנערות של שבת. כי הגיע הדואר בערב בליל שבת, כשהגיע הדואר הזה, לקח את זה מיד, צרף את זה בנרות. ואני השתקתי אותו, די לדבר שטויות, דמיונות וכו'. טוב, הרב שמע את הכל, בקיצור, הגיע לעיר אחרי חודש, מזמינים, פותחים דין תורה, מזמינים אותם דין תורה, מגיעים שניהם, והסוחר הזה שגנב גם הגיע, אומר לו הרב, בבקשה, מה אתה אומר? אולי שכחת, אולי זה, אולי, אולי, לא, 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 אין שום דבר, אני לא חייב לו כלום, לא חייב לו כלום, אוקיי. הרב פוסק, אני פוסק להלכה, אתה חייב לשלם לו 1,000 רובל. למה? למה לא עוול הכפה? אין שום עדויות, אין שום דבר, למה אני צריך לשלם? קם הרב בתקיפות ואמר לו, עכשיו ייכנסו, ייכנס העד ויעיד. מכניסים את הילד בגיל 8. תספר מה היה בשבת. פעם אחת בשבת שהיה, מתי הוא שרף את הענייה, מה קרה? ואז הוא מספר איך הוא שרף, שבא הדואר, זה היה מכתב עם השטר, אז כשהגיע לו מיד מה הוא עשה, לקח את המכתב, שרף את הכל, שלא יהיה זכר, וגמרנו, אין לו עכשיו שום הוכחות, שהוא חייב לו. אמר לו, אתה מבין? אתה מחלל שבת, גם גונב, ועכשיו הילד הזה רק מציל אותך מגעיני געינם. אתה מעיז להגיד שלא גנבת את הכסף? הוא לא יכל, מה יכל לענות? לא ידע מה לענות, זהו. נתפס על חם. הוא לא חשב שיש עין רואה של ילד. קל וחומר הוא לא חשב על אבא מסתכל ולמעלה. צופים מאזינים יקרים, הפרשה מלמדת אותנו לא לשכוח שיש לנו אבא אוהב בשמיים. אבא שמתעד אותנו על כל תזוזה, על כל דיבור, על כל מעשה, כל מחשבה. אתה יכול לעבוד על בני אדם, אתה יכול לנסות להעליל על בני אדם, אבל אבא רואה הכל, ועל הכל אדם ייתן דין וחשבון. זה המפתח לעשות רצון השם, ועל ידי זה נזכה כולנו להתברך בכל הברכות, בכל הישועות. שבת שלום ומבורך.